שלום, 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 טליה.
שלום, עידן, מה העניינים?
יוצא מן הכלל טוב. ככה היו אומרים פעם. אני לא יודע, בשירים ושערים היו תמיד אומרים יוצא מן הכלל טוב. אפשר לומר פשוט יוצא מן הכלל. יש יוצא מן הכלל רע?
יוצא, יש, יש, בספורט כן.
כן. תראה. יש לנו מצב רוח מסוים. אולי פשוט כי...
פסח.
כי לפחות הסבב הזה מאחורינו, נכון?
כן, אחרי בחירות, לפני חג. אני כן חושבת שהחג הזה השפיע קצת על האווירה החגיגית. וחוץ מזה, אני לא יודעת, האביב... הפריחה האביבית גרמה לי לפתוח עכשיו בקבוק רוזה.
או,
כן,
האביב שוב צוהל בעקבותייך, אה?
בדיוק. אז אני קצת קלישאתית היום. רוזה וקוביית קרח.
בוא נזכיר למי שלא סוחב... או, רוזה וקוביית קרח. אז רגע, מי שלא זוכר, רוזה זה פשוט היין אברדרד. זה בין אדום ללבן.
נכון.
זה פשוט הרוטב שאני מזמין מהפיצריה פה למטה.
הרוטב.
זה הכי רחוק. מהרוזה ברמה שבו את שותה.
כן, כן.
אבל זה נחמד, כי זה שמנת ועגבניות. אבל קוביית קרח בתוך יין, זה מדהים.
זה למדתי מהמנכ״ל של, דווקא של חברת, איזה מותג שמפניות צרפתי ידוע, שמואטן שנדון, שהגיע לארץ, וכשהוא מזג לנו בריאיון שמפניה, אז הוא פשוט תכניס קוביית קרח לכוס. והתפלאתי, ואז אמרתי, אם צרפתי עושה את זה, אז כנראה אפשר לעשות את זה בכלל, ואז הוא הודע שככה הוא שותה. במיוחד בימים מאוד מאוד חמים, וזה היה לי טעים, אז החלטתי לאמץ את זה.
נהדר, אבל הרוזה שלך הוא לא מבעבע.
לא, הרוזה שלי לא מבעבע, זה רוזה יבש.
כן. את יודעת מה אני למדתי השבוע?
מה?
אולי את הכרת, כי את הרבה יותר ממני בעסק הזה של יין ואלכוהול, שאתה יכול לייצר שמפניה ברישיון, ולקרוא לשמפניה גם אם אתה לא בחבל שמפיין. זה היה לי חדש. בברזיל. היית מאמינה שבפורטו אלגרה בברזיל, באחד העיירות שם, מייצרים שמפניה ברזילאית עם רישיון.
כי כנראה פג התוקף של השם מותג או משהו כזה, זה מוזר, אני האמת שלא
ידעתי את זה גם. הם טענו שהם קיבלו אישור.
אוקיי, ברזילאים, אבל אנחנו לא יודעים.
מצד שני, בקסית קראו לכל קפה קוניאק מדיצינל קוניאק, למרות שהוא יוצר פה בראשון, ביקב.
נכון,
נכון. אז זה חלק מהדברים. טוב, אצלי... לכבוד החג והכינוסים המשפחתיים, אני הלכתי על משקה שמסמל בעיניי את הישראליות של דווקא של ההווה. פשוט וודקה רדבול, או אקסל, כן?
אקסל.
אף אחד לא משלם לנו, אבל אני משלם פה את זה. לא יודע, זה מראה שהריקבון והפורקן הוא, זהו, הוא אצלי, הוא כבר קיים.
זה התותחים הכבדים, כן. וודקה, אני מודה שאני שותה רק באמת במקרים חמורים ביותר, רק ממש צריך לדפוק את הראש. וודקה, יש קוליות אולי, אני קצת יותר 90's ממך.
כן, מסתבר. אבל אני חושב שפשוט רציתי שתהיינה לי יותר אנרגיות כשאנחנו מקליטים את שיחתנו הזאת. שבא נביא חידוש. כן, יש כאן חידוש. הפעם אנחנו מוסיפים גם אביזרים, באמת שהתחלנו בהוספת אביזרים גם בשבוע שעבר.
כן.
עם השידור של רגעי הבחירות של 92.
אני מקווה שלא איבדנו עכשיו את מאזיננו
לא,
צנועים.
מה זה אומר אביזרים זה רק ביני לבינך. אנחנו כן. כאן באביזרים, אביזרי עזר, אקססוריז.
אקססוריז, כן.
אז אחרי שהבאנו קטעי קול בשבוע שעבר, היום נביא קטעי קריאה, כי אנחנו שולפים, ואני נשתדל לעשות את זה גם בעתיד, עיתון מפעם.
עיתון
ממש,
ולא
ביד
סתם,
אנחנו קוראים עיתון.
והפעם גם יש לנו לא סתם עיתון, עיתון משנת 84. אתה יודע, אפרופו, את כל, כמעט כל ימי התיכון שלי, אני ביליתי בארכיון העיתונות של בית אריאלה.
אוי, לא הייתי שם מעולם, אני מבין שאני מפסיד, אה?
תשמע, אני לא יודעת מה קורה היום באמת עם הקורונה, אבל כשממש הייתי בתיכון, למדתי בחולון, וזה היה ממש לקחת אוטובוס 20 דקות לתל אביב, הייתי מבריזה סדרתית מבית ספר, ארכיון העיתונות, הייתה שם כניסה לדעתי רק מגיל 18, אבל איכשהו הצלחתי, אני עורכת עיתון בית ספר, אני יכולה, ותקשיב, זה פשוט לדפדף שם בכל הדפים המצהיבים, באמת בעיתונים ממש מקום המדינה, עם הריח הזה של העיתון. זה מקסים. אז היום הכל באמת דיגיטלי.
והיום אין את הריח של העיתון, אבל יש בהחלט המון המון דברים שאנחנו מדברים עליהם, שפתאום אני רואה מול העיניים ותכף נביא אותם כאן. אבל העיתון הוא עיתון חדשות. אולי העיתון הישראלי העסיסי ביותר, הצהובון שהחל כמשהו שהיה ניסיון להיות הרבה יותר איכותי, וקיבץ אליו עיתונאים באמת קטנים, כל הגדולים, שאגב, סנויים ודאי על חלק גדול בעם, אבל אנחנו מאוד, בסך הכל, לומדים להעריך אותם במובן המקצועי שלהם. והפך להיות מאוד מאוד צהוב. אני מקווה שאני לא מחלל כאן כבודו של אף אחד, אבל אין מה לעשות, זה מה שמשך את עיניי בתור ילד, ותכף נקריא כותרות, אבל רק חשוב לי לומר, כיוון שבכל זאת יש סוג מסוים של זכויות יוצרים, אז אני רוצה לומר תודה גדולה לאתר J-Press, שזה כן. אתר מיסודה של הספרייה הלאומית,
כן.
ואוניברסיטת תל אביב, וזה מדהים, זה מדהים, זה מה שנקרא פורנו לחובבי עיתונות.
ממש.
כי פשוט אתה יכול לקפוץ להיסטוריה שם, והנה דוגמה מלפני 37 שנים, אז תליה, אני אתן לך את הכבוד, כי יש מספיק כותרות לכולנו.
אז אוקיי.
אז מה קרה בעיתון של...
קודם כל, אני, עיתון חדשות שבר קצת את ההגמוניה השמרנית של ידיעות ושל מעריב, והוא אמנם לא היה קיים הרבה זמן, אבל הוא עשה שינוי מאוד 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 גדול בעולם העיתונות.
והוא גרם להם להציב קצת, נכון?
נכון, נכון, בהחלט. זה היה כזה שיפט, עכשיו 25... לשלישי 1984, אנחנו, זה ממש היום, היום לפני, גם אז היינו לפני חג הפסח, והכותרת של עיתון חדשות אז הייתה, אתם יושבים? בגין החליט להתפטר היום. זה היה עוד, הכותרת היא שחורה, אני אתאר, אנחנו, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים להעלות את זה אחר כך, אבל למי שרוצה, מומלץ להיכנס.
נעלה את התמונה, כן.
כן, נעלה את התמונה.
רק נסביר מה מהות ההתפטרות. כן. זה לא האינני יכול עוד.
לא, לא.
שאגב, גם זה לא בדיוק הניסוח שבגין אמר.
כן.
זה אחרי התפטרותו מרשות הממשלה. שמיר כבר מוביל את הליכוד בדרך לבחירות, אבל בגין מעולם לא התפטר מהכנסת. וכאן, זו ההתפטרות שבה מדובר.
וכותרת כאשר... המשנה, ביום שישי הודיע יחיאל קדישאי ליצחק שמיר, בגין הכין את כתב ההתפטרות, שר התחבורה, חיים, קורפו.
קורפו. כן, כן.
לא ניסינו לשכנע, כי לא היה טעם.
מדהים. וחבר הכנסת בין ה-37 שנכנס הוא דוד,
דוד מור,
שאומר, צריך להצדיק את ההזדמנות שניתנה לי. בואי נראה אם יש כאן איזשהו תוכן. כן, יש כאן המון שמות מוכרים.
כן.
דווקא את נילי שחק בופמן אני לא מכיר, אבל בואו נקרא מעט מזה. אז הנה, התפטרות בגין, אובדן קולות לליכוד, דוד מור, 37, ממחנה דוד לוי, מצהיר שהתבע את שמעון שיפר, על שאמר, אם בגין יתפטר, מי ייכנס במקומו, דוד מור? שיפר לדעתי היה אז עוד כתב כל ישראל, או שכבר כן. עבר לידיעות. צריך להבין את הנושא הזה. בכל אופן, הנה, כן, הוא היה אז בכל ישראל. ביום שישי בבוקר, שודרה ברדיו ידיעה שאמרה, אם בגין יתפטר, מי ייכנס במקומו? דודו מור? מור נפגע. הוא רואה בידיעה זלזול בכבודו. אני מחפש את שמעון שיפר שאמר זאת, וגם טלפנתי למנהל הרדיו גדעון לברי. אם שיפר לא יתנצל, אדבר איתו בלשון אחרת. אף אחד לא יכול לדבר עליי בנימה כזאת. ואני אומר, 1984, כמה תמימה היית אז שעל זה רצו לתבוע.
מדהים, מדהים. ותראה עוד איזה משהו מקסים, אפרופו בחירות. לפרס יש סיבה טובה לרצות בחירות עכשיו. נבון ורבין יעדיפו בחירות אחר כך. מקורבי נבון מחכים לסקרים וילחצו בהתאם. גם רבין לא יוותר. בחירות מאוחרות, פירושם התמודדות פנימית, פרץ מציע לנבון להיות סגן ראש הממשלה, ונבון סירב. עכשיו יש פה את המתמודדים והתומכים בבחירות, יצחק רבין, אורה נמיר, שבח וייס, חיים ברלב, יוסי שריד, יש פה עוזי ברם, יש פה ידיעה קטנה חמודה בקצרה, שכתוב גם רץ לבדה, סיעת רץ, תרוץ לבחירות בנפרד, לא כחלק מן המערך, אפרופו מרץ היום שזה, ביום חמישי הקרוב יערך כנס מזכירות רץ, ובו ימסרו שמות אישי ציבור שהחליטו להצטרף לתנועה. נפלא.
ושימי לב שבצד, או בכלל, מי שמוביל את הסיקור הפוליטי אז, אילן כפיר, מחבר הביוגרפיות, נכון. לצד בן כספית,
נכון.
בהרבה מאוד ספרים, ופאר לי שחר.
פאר לי שחר, וואו.
אשת גלי צהל, וכמובן כל ישראל במשך הרבה מאוד שנים.
כן.
מי שרצתה לרוץ עכשיו עם דני אטום ובסוף לא רצו, ואולי הצילו בכך רבים ממחנה המרכז שמאל.
הנה גם רוני דניאל פה גם,
כן,
עם איזה ידיעה
כן,
על ארנס.
כן, שזה מדהים. כן, וארנס, אבל מה הכותרת היפה, היא זאת שבחוץ, אפרופו הידיעה של רוני דניאל,
כן.
ותראית המומחיות בחדשות. ארנס לוויינברגר, או ויינברגר, קספן כן. ויינברגר, לא אמרתי שאתה זקוק לפסיכיאטר. שר הביטחון משה ארנס נפגש עם עמיתו האמריקני קספר ויינברגר והכחיש שאמר את הדברים שיוחסו לו בכתבה בניו יורק טיימס. ואת הידיעה הזאת מביא רוני דניאל. או, ורינו צרור, רינו צרור.
רינו פה?
כן, הנה, ממש מתחת לידיעה של רוני דניאל. בלונים משום מה מתפוצצים לבסוף. כל בלון בשלב זה של נפיחות, אני מעריך שהיום, יום ראשון, מתחילים לנפח את הבלון הגדול, הקסום והססגוני מכולם, שיתפוצץ בעוד 3-4-5 חודשים. אבל על מה הוא מדבר כאן? הוא מדבר לאחר יום ההכרזה המנצח אם יהיה כזה. מה יהיה עד ליום הבחירות המוקדמות? יהיה טוב, יהיה יופי, עם כלכלת בחירות ובלי. ויש פה משהו מאוד מאוד כללי, כלכלי. אני מזכיר שאז כלכלת ישראל הייתה בקנטים. שימי לב לפרסומת בשער לאלברט פירות. אלברט
וחיים בנה.
חיים בנה המיתולוגי. אבל שימי לב כמה עלה מבצע אבוקדו.
כמעט כמו היום.
מדהים, 89 שח לקילו. שאגב, כיוון שזה כמעט כמו היום, אז אז זה עוד היה זול, למרות המספר המופצץ.
נכון.
כי אני מעריך, אני לא כלכלן, אני מהמר, וייתכן שאני לא הדיוט, אלא אפילו אידיוט, אבל אני מהמר ש89 שח לקילו זה משהו כמו במספרים של היום, 8.9 שח לקילו, נכון? אני כאילו מוריד,
משהו כזה,
מחלק
כן,
ב-10.
תראה, בעמוד 4, שירת הברווז, כמובן, של דודו גבע, שהיה חלק בלתי נפרד מעיתון חדשות. אז רגע של מחלוקת הברווז, שאומר, ובכן, הילוך הייתי מראה כי חבר הכנסת בגין היה באופסייד, ולכן הבחירות צריכות היו להיות במועדן. אין חדש תחת השמש.
ויש לנו כאן את המחנות בליכוד, אפרופו המתמודדים שם בפריימרי.
מחנה שרון, מחנה לוי, דוד לוי, ויצחק שמיר.
אז הנה, בואי נלך למחנה שמיר.
כן.
במחנה שמיר, משה ארנס, יגאל כהן אורגד, יעקב מרידור, חיים קורפו, מיכאל דקל, דוב שילנסקי, שיושב ראש כנסת.
נכון, רוני מילו.
כן, ואיתן ליבני, אביה, המנוח כן. של ציפי, ועוד חבר כנסת מאיר קהי אבידוב. אצל דוד לוי, משה קצב, מיכאל קליינר, מיכה רייסר, שאני למדתי בחטיבת ביניים על שמו, שקיימת כאן בראשון, כן. אבל אני גם זוכר כילד את יום תאונת הדרכים שבה
נכון.
נהרג. מיכה רייסר. אריה קרמר, יושע מצא, שדובר בו באחרונה, כאשר גם הוא נפרד מאיתנו, ואריאל שרון, שבמחנה שלו מעט אנשים, חבר הכנסת דוד מגן, שעדיין מדי פעם עולה לכותרות, נכון?
נכון.
מגנו של משה קצב בזמנו, והדוקטור דוד קלדרון. אבל זה באמת מאוד מעניין. הנה המשטרה תחשוף את החשודים ברצח דני כץ, עם סוכנות עיתים.
אני רוצה לפנות את תשומת לבך לפרסומת שלה. זה הזמן, שבי ון. הוונים הקטנים למטה. המסחרית הכדאית והקשוחה. נוצלת הזמן ותהנה מרכב עבודה אמין ונוח. הגה ובלמי כוח. אבל הכי אהבתי, אפשרות להילוכים אוטומטיים ומיזוג אוויר. תראו מה, בשנת 84.
עוד ידיעה של פרלי שחר, אנחנו פשוט מתענגים על כל אות בגיליון הזה, תכף נגיע גם לספורט ולבידור ולמחלקת הספורט ברוממה. יש כאן הכל, לא, באמת יש כאן הכל. אז הנה, פרלי שחר בעוד ידיעה משלה, אריק מתעקש להיות ראש ממשלה 17 שנים לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, את מבינה?
כן, כן.
זה לדעתי אחרי רואי סמרה ושתילה.
אחרי, כן.
אז הנה. איני חוזר בי מכוונתי להתמודד על מועמדות המפלגה לראשות הממשלה, אמר אריאל שרון לכתבת חדשות, פרלי. וסירב לתת הסברים נוספים. חבר הכנסת מיכה רייסר הבהיר שאם תוכרז התמודדות הוא יתייצב כבעבר לצידו של דוד לוי, והפריח בכך את השמועות על סכסוך.
והנה, מובארק ייפגש עם אבא אבן.
מדהים, אה?
זאת היסטוריה. זאת חתיכת היסטוריה. אבל אני חושבת שאנחנו יכולים לעבור עכשיו לספורט.
יאללה, בואי נעבור לספורט. הנה ידיעת ברנג'ה. הנה ידיעת ברנג'ה בספורט. נכון?
חדשות הספורט.
שימי לב, איגל לביב כותב, חדשות הספורט יעסוק גם בבידור. הפרסומאי דוד אדמון, עזרא צור ויזהר ברניר, הם ירכשו את כל המניות של העיתון. הפרסומאי דוד אדמון ושותפיו, הם פשוט ירכשו את הדברים הללו, וזה יקרה ב-1 באפריל 1984, חדשות הספורט והבידור, ויעסוק לא רק בנושאי ספורט. ותראי, הם משלהם כנראה יודעים, אבל לצערנו, אני לא בטוח שזכיתי, אתם יודעים, לקרוא את העיתון הזה, את חדשות הספורט. או, ויש פה גם ידיעה על מוזס. מדהים. מוזס האבא, לפני שמת בתאונת הדרכים. הנה, בתחתית העמוד של הידיעה על חדשות הספורט, מוזס שילם את המחיר. אינך חייב לשלם מחיר גבוה כדי להתפרסם, אמרה מודעה של סוכנות פרסום, בצירוף רמז של צלב. אבל לגימי כזה היה בכל זאת מחיר, עורך ידיעות אחרונות שפרסם את המודעה, נאלץ להתנצל על תוכנה הפוגע ברגשות הנוצרים. העורך נוח מוזס התנצל בפני הליגה למניעת השמצה על פרסום המודעה. כך נוח מוזס, אבא
שלי. תראה מה זה, יש פה, יש פה בערוץ, בעמוד 8, יש פה את מה שלימים, אפשר לומר, 30 שנה אחרי, הפך להיות פושים. אז זה מין בוקסה כזאת שכתוב הציטוט, וזה מה שהיה להם להגיד בשבת. יש פה ציטוטים של רבין, של משה שמיר.
בשבת? זה שבת תרבות?
זהו, אז אני לא יודעת, אני מניחה.
יאללה, תני לנו את זה. מה קורה שם?
חבר הכנסת יצחק רבין, כל אחד רוצה לרוץ בראש הרשימה, אני עוד לא החלטתי, אבל בהחלט שומר לעצמי את האופציה. לדעתי רק אחד מאיתנו, פרס ונבון, שיהיה לו משקל אלקטורלי רב יותר, הוא אשר צריך להופיע בראש הרשימה. כן, ערב ראיונות בראשון לציון. אכן, שבת תרבות. מדהים. שבת תרבות.
או, ויורם ארידור חוזה, יורם ארידור חוזה את העתיד, בסוף תהיה דולריזציה. זה באמת מה שקרה. השקל היה במספרים כל כך מופרכים, שעברנו, אנשים לא מבינים את זה, עברנו כאן להתעסק בדולרים.
אני רוצה לספר לך על סרט חדש, של 1984, בשם פני צלקת. על פצ'ינו במדבר. יורם פורט, יש פה אגב גם נתן זהבי, כמובן כתב פה, יש פה ידיעות של נתן זהבי. בוא נראה עוד.
אוי ואבוי, תראי מה קורה בתחתית העמוד. אני לא חושב שאנחנו נדבר על זה, אני רק אומר בשפה עדינה, אם הזכרנו קודם אביזרים, אז בתחתית עמוד לגיטימי של עיתון,
נכון,
סוג של לגיטימי, אני רק אומר את מה שכן אפשר, בכל זאת, תראי, גם אנחנו נהיינו פוריטנים, זה נקרא אירופיאן ונוס בעם, סוכנים ויבואנים, בקיצור של כל מיני עניינים.
זה פרסומת של אביזרי מין, חוברות אירוטיות, ממש עם תמונה לא מצומצמת.
תמונה מאוד לא צנועה.
בעליל, מאוד לא צנוע, הם סוכנים ויבואדים בלעדיים, ספריית וידאו, וזה פרסום ממש עם מחירון, קטלוג צבעוני ומחירון מהודר שישלח חינם לכל דורש. תראה מה זה.
היית רוצה, זו שאלה באמת ערכית, ואולי לא תרצי לענות עליה, אבל נגיד, בסך הכל את יודעת, את כן פמיניסטית בדרכך, ולוחמת זכויות האישה, ושנינו גם בסך הכל מאוד ליברליים, אבל מודעות כאלה, היית רוצה לחזור בתור נוסטלגית לעידן הזה, או שגם אנחנו מרגישים שזה כבר לא יאה, ואם אנחנו רוצים לצרוך את זה, או לא רוצים בכלל לצרוך את
זה? תראה, זאת שאלה מרוכבת, כי מצד אחד, אם העידן הזה, ההוא, מה שנקרא, היה מגובה גם בפמיניזם של היום, אז אני לא חושבת שהייתה עם זה בעיה. הבעיה היא שבעצם בעידן ההוא, הכל היה מושתק, ובאמת לא היה פמיניזם, זאת אומרת, נשים לא דיברו.
בעצם לא היה איזון.
לא היה
בין
איזון.
בין מודעות עם תמונות חושפניות כאלה, לבין המלחמה בדברים שאסור באמת.
כי אתה יודע, יש נשים שיאמרו שלפעמים גם נשים שחושפות את עצמם, זה בסדר, זה גם פמיניסטי, כל עוד זה בעניין, כל עוד זה בחירה. אבל שוב, בגלל שלא היה איזון, אז אי אפשר אפילו לרצות לחזור למה שהיה פעם, אבל אולי, לא יודעת, אולי למצוא איזה איזון חדש, לא, בוא נאמר שגם המצב היום הוא לא כזה מזהיר.
כן.
אבל זו שאלה מורכבת באמת.
אז נעביר את המורכבות באמצעות כותרת יוסי ורטר. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של הארץ, וצריך לומר ברגע שאני נכנסתי להיות כתב פוליטי בגלי צהל ב-2006, אז אחד הדברים שאמרו לי, אתה חייב לקרוא ורטר, זה בעצם התנך של הפרשנות הפוליטית. שוב, אני לא מדבר ימין שמאל, אני מדבר על אדם שיש לו כושר הבחנה וניתוח, ויוסי ורטר החל גם בחדשות אז. אז הנה כותרת. מעשנים חשיש בכפר הירוק. פרשה של עישון חשיש בפנימיית הכפר הירוק נחשפה בבית המשפט השלום בתל אביב. אני זוכר באמת שהוא היה כתב פלילים, או לפחות ששמעתי על כך שבעבר הוא היה כתב פלילים. ומחירי החשיש בכפר הירוק נעו מ-1,000 ל-2,000 שקלים לאצבע.
לאצבע.
שתחשבי שזה די זול, אם אני מחלק את זה ב-10. 100 שקלים. בעצם האמת שאין לי מושג מהמחיר של חשיש נורמלי, אז אני לא יודע להגיד לך.
גם לי אין מושג, אבל זה נשמע זול. אבל תראה, נדיעה של נתן זהבי, רפי נלסון חזר השבוע מחופשת סקי באוסטריה עם ברך פגועה, אבל עם רעיון חדש. ליזום מפגש בינו לבין המלך חוסן בים סוף. מטרת המפגש היא פיתוח התיירות בים סוף, אנחנו יודעים שבסוף הוא פיתח את התיירות בטאבה.
ומסתבר שהיו לו ידידים משותפים עם המלך חוסן.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. ואחרי זה תראה מיד מודעה, אתרי XL, המחשב שידבר אליך מהרגע הראשון. לי, לנו, אני אגיד לך מה, אבא שלי עבד במה שנקרא מחשבים.
יועץ המחשבים, יורם סגי.
בשנות ה-80 הוא עבד, הוא עבד, כן, הוא עבד בחברת סהר, ואני זוכרת שיום אחד ביקרתי אותו בעבודה, סהר, זה היה בבן יהודה בתל אביב, וכשנכנסתי אליו למשרד, אז היו לו המון 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 גלגלים כאלה, כמו גלגלים של סרטים, של מקריני סרטים כאלה, זה היה המחשב בזמנו, ואלינו הביתה, המחשב הגיע מאוד מאוד מאוחר, אפילו לדעתי לקראת אמצע שנות ה-90, שזה די מאוחר, היו לי חברים שהיו להם עוד המחשב לפני, ופה אני מסתכלת על המחשב הזה עם הדוס, עם התוכנה הראשונה.
מדהים שאתר הייתה חברת מחשבים ולא רק משחקי וידאו.
משחקים, כן, זה פשוט נפלא.
היית שמה קלטת כדיסק או משהו כזה.
זה נהדר, זה פשוט נפלא.
בואי נקרא מהמפרט הטכני, שימו לב. מחשב אתרי XL ידבר אליך מהרגע שאתה קורא מודעה זו, כי המחשב הביתי המושלם ביותר מסוגו, וההוכחות לכך מדברות בעד עצמן. כמות זיכרון של 64K RAM, 64K, אתם מבינים שהיום אנחנו בג'יגה, כן?
כן.
רק שתבינו כמה כן. התפתחנו. עם אפשרות הגדלה ל-192 קילובייט, מקלדת מלאה עברית ואנגלית, תצוגה גרפית ייחודית, 256 גוונים, שזה 240 יותר מאשר IBM, ו-2250 תוכנות. אין לי היום במחשב, במק, אין לי 2250 תוכנות.
אחד הדברים המקסימים שאני לא חושבת שגם אז בחדשות לדעתי זה היה חתרני, בוודאי בשנת 84, אחרי שהתרגלנו לעיתונות מאוד הארדקור ומאוד רשמית ומאוד מעוקצת, מה שנקרא. אני באמת לא יודעת מה עומד מאחורי הדבר הזה שאני הולכת לקרוא כרגע, אבל יש פה בעמוד 14 של החדשות, רומן כלכלי בהמשכים, שלמה פרנקל, שאול לברון, רונית ורדי, משפחת קלוגמן. אני מציצה פה וקוראת ורואה משהו כתוב בסגנון סיפורי, אז אני מניחה שזה סיפור.
ממש ככה.
אני רואה שזה תקציר הפרקים הקודמים, יש פה דמויות, אין קשר בין הדמויות בסיפור לבין אנשים אמיתיים, זה פשוט נפלא בעיניי. אתם מאמינים ש... זה פשוט מדהים שבעמודי חדשות יש לך סיפור.
ויש גם את תקציר הפרקים הקודמים, שהוא ייתן לנו אולי איזה נופח. המשבר כן. הקואליציוני הפריע לתוכניותיו של איש העסקים יהושע קלוגמן. הוא הצליח להשיג את $2 מיליון.
אה, זה חלום חיי.
שיצטרך כדי להשלים את הרכישה. ממש טלנובלה.
זה חלום חיי, כזה מדור בעיתון. זה כמו טור בעיתון, אבל לעשות את זה בחדשות, זה סיפור נפלא בעיניי.
זה נחמד, אולי תוכלי להציע את זה, שכן, אחד מהשמות כאן, לימים יהיה שותפו של אחד מבעלי מעריב היום. תכף נגיע לזה. אבל זה באמת מדהים. בואי נסתכל רגע על שער החליפין. שערי מטבע החוץ, דולר ארצות הברית 1, 146 שקלים. שזה אומר שגם אם אני מחלק את זה ב-10, אנחנו ב-14 שקלים של היום, כלומר זה היה מטורף.
כן.
שלא אולי לחלק את זה ל-100, לא משנה, כבר הסתבכתי עם זה, אני בטוח שיש אנשים שמבינים בכלכלה ואומרים איזה דבילים שני אלה. או לפחות אני.
לא, גם אני לא מבינה כלום.
כן, אבל... לאן עוד נלך? בוא נראה.
אני פה במדורי הספורט, אבל תופסת את עיניי איזה בוקס הקטנה שכתוב בה, טבלת המפציצים ליגה ארצית. המפציצים.
ספרי לנו.
משה גבאי מהפועל קריית שמונה, 16 גולים, מה?
מה את אומרת?
אברהם בן דוד, הפועל ירושלים, ישראל פוגל, הפועל כפר סבא.
בוא נראה גם את הכותרות. כותרות הספורט של פעם. אז יש את מזל טוב שטיקר, שגיורא אנטמן, שבלט במכבי חיפה, הוא השוער של הפועל חיפה, אז ושלומי שטיקר הוא זה שכבש את שער הניצחון על הפועל בית שמש. וואו, זה מדהים. אני מניח שזה הליגה הארצית, כן, הליגה השנייה. ומה קורה בליגה העליונה, בליגה הלאומית? קודם כל, סמרת הליגה הארצית, הליגה השנייה, אז הפועל פתח תקווה, או, לא רק הפעם, גם אז היא הייתה בליגה השנייה, הפועל חדרה, הפועל חיפה, והפועל ראשון.
תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושבת שהיום יש 10 עמודי ספורט בשום עיתון.
אין, אין, כי הכל בפושים ובאתרים.
10 עמודי ספורט, זה פשוט מדהים, אני ממש סופרת.
שימי לב אז, מי היה בליגה הארצית שוערה של נצרת עילית? יעקב בלדב, מי שהתפרסם כשוער מכבי נתניה. אבל עכשיו בואי נעבור לאסיס אמיתי בספורט.
כן.
שלחטר, אולסי פרי מלוכלך, הוא עוד יחטוף. פרי, כדי לנצח, אני מוכן לנשוח ולהקות.
וואה.
משה רוזנצוויג כותב, בהפועל רמת גן מנסים לשכוח את התבוסה ביום חמישי ולהתרכז במשחק הגומלין מחר. סטיב שלחטר לא יכול לשכוח, אני עדיין עמום מהחלטת השופט להרחיק אותי, אומר שלחטר. כולם ראו מה שקרה. כן, זו הייתה תקופה שבה נהגו לומר שהשופטים של מכבי, נכון?
עד היום.
כן. אז אולי תקחי אותנו לרגע הברנג'ה של אביב עברון? עמוד 23. אורלי, יורם ואני.
הנה, אוקיי.
אורלי, שזה עוד קראש משותף של שנינו.
זהו, אני בדיוק מסתכלת על זה לבוקס הזאת, בכותרת כתוב אורלי, יורם ואני, אני מניחה שזה אורלי, אורלי יניב, יורם ארבל, רגע של אורי לוי. נעשתה לו מצווה לרוני רוזנטל ממכבי חיפה, וזכה ששערו יוקרן 5 פעמים במבט ספורט. לא היה ספק בחוקיותו של השער, ולכן לא הוקרן ברגע של מחלוקת, אבל לאורי לוי מגיעות דקות מרקע, גם אם אין מחלוקת. למרות שלא שאלנו, הוא עונה. לוי מספר למה לא היה נבדל. בקיצור, אני לא אלאה אותך, אבל
הוא לא רצה את אורי לוי לא למסע, אבי בברון. זה הסיפור, נכון?
הוא לא
נכון?
רצה את, בדיוק, בדיוק. אז יש לנו פה, זה קצת כמו המדור רכילות בתוך.
וואי, את מבינה שבסוף שנות ה-90, בערך 15 שנים אחרי הידיעה הזאת, אבי בברון היה עורך שלי, ואני כנער עובד בתפקיד מאוד זוטר בדור הספורט של מעריב רגע לפני הצבא.
כן,
כן? ואז 16 שנים אחר כך אני פוגש את אבי בברון באולימפיאדה בריו. סעד ככה החיים מתגלגלים. אבל כן, זה מצחיק לגמרי להביט בעבר.
אפרופו נוסטלגיה, אנחנו לא ממש הגענו עדיין לחלק הקולנוע של שנות ה-80, אולי ממש בקטנה, אבל אם יש משהו שאני זוכרת, זה את הפרסומות שהיו בקולנוע בשנות ה-80, ופה אני פשוט רואה איזה מודעה שקופצת לי, ממש בסוף העיתון, מכירה והרכבת אגזוזים. אתה זוכר שכל הזמן פרסמו אגזוזים בשנות ה-80 בקולנוע?
כן.
מי בא לקולנוע? צעירים באים לקולנוע, ואגזוז הפרסום שפט, ואגזוז, אין לי מושג, אבל
למה פרסמו אז אגזוזים בעיקר?
אני לא יודעת, אני ממש לא יודעת, אבל
את יודעת שהיום גם מפרסמים, למשל, היום מפרסמים פחות בירות, נכון?
נכון.
פחות אלכוהול, בעיקר בשידורי ספורט אני רואה חסויות, וויסקי או וודקה, אחד מהם סיפרת לי עליהם השבוע. משהו ללא גלוטן.
נכון, נכון. הם מפרסמים בעיקר, אני חושבת, לפני חגים, או כשיש איזושהי מדורת שבט של שתייה, נגיד יום עצמאות, הפסח או משהו כזה.
כן.
אבל זה מוזר, כי אנחנו איכשהו נהיה איזה, הפכנו, נהייתה שמרניזציה, מה שנקרא, ככל שחולפות השנים.
ואני ממשיך לעיין פה במדורי הספורט, ופיני זהבי, שותפו היום של אלי אזור, אז שניהם עיתונאים לדעתי בחדשות, פיני זהבי כותב, טקטיקה, כך הם הורסים את המשחק. זה כותר את הסיקור שלו, את המשחק המרכזי בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב בבלומפילד, כן. וזו כותר את המשנה. שני המאמנים הגבילו את שחקניהם למשחק טקטי מבוקר, ובכך מנהו מהקהל ששילם 24 מיליוני שקלים. לחזות ביכולת טובה של הכישרונות הרבים של שתי הקבוצות. לקראת הסיום דרשו הביתרים פנדל, ובמכבי אמרו, היה פאול. כן, כלומר, הפוך, פאול תוקף, נגיד.
אני רוצה לחזור רגע גם עוד פעם לקולנוע. סתם, פשוט, ניקח לדוגמה את תל אביב, למרות שאנחנו אף פעם לא, אנחנו לא מתמקדים רק בתל אביב, אבל תראה כמה בתי קולנוע היו. אורלי, אלנבי. אסתר, בן יהודה, גורדון, גת, דרייבין, דקל, הסינמטק, הוד, זמיר, חן 1, חן 2, חן 3, חן 4, לימור, צליל, צפון, שחף, תחלת, תמוז, תמר, פשוט כמה געגועים לבתי הקולנוע שברחוב. ניקח אפילו את חיפה, אורה, אמפי, אורלי, ארמון, הסינמטק, חן, עממי, עצמון, פאר, רון, פשוט כואב הלב, כואב הלב.
אז בואי נדבר רגע על לוח שידורי הטלוויזיה. בואי נלך על לוח שידורי הטלוויזיה. כן, 1984. תוכניות לילדים. בחמש וחצי, לדעתי כבר זמן השידור, קודם כל בחמש ערב חדש עם דן מרגלית.
ושלוש, ארבע, חמש וחצי בטח זה. אה, לא.
לא, לא. שימי לב, בחמש וחצי, בית קטן בערבה. עולם המחר, מסעדה חדשה, מאמת לפגוע בחיי המשפחה של צ'רלס אינגלס ונילס אולסן. ואז בשש ועשרים, טלי
שפירה. יש לי סיפור.
כן.
אבל תראה, הטלוויזיה הערבית. כבר נכנס
את ה... מבחינת טלוויזיה, מנסור אבס היה כבר אז בפריים.
נכון.
כל פחות בפרי-פריים. קיצור החדשות בשש וחצי. ב-6.32, מטבחה של סמירה. כן?
החלב שאנו שותים.
ואז יומן השבוע. את זוכרת את העוד של יומן השבוע? זה היה עוד של מוזיקת פופ. מאוד מאוד שווה. שנקרא... איך זה נקרא? זה נקרא... through the ceiling או משהו. זה שיר, אנחנו נעלה אותו בשרשור, כי זה היה היומן. אם זה לא בא לך עכשיו בזיכרון, אני אשמיע לך את זה בתום ההקלטה, ואנחנו נעלה את זה, וזה יהיה נפלא. כולכם מכירים את האות הזה של יומן השבוע בשפה הערבית, לא של מהדורת החדשות.
נכון, נכון, נכון. זה מאוד מאוד מוכר. אגב, תסתכלו רגע, תסתכל רגע על הפריים טיים. כותרות מבט, לקראת שידור, ואז בשמונה וחצי, סרט המתעד את הפקת הסרט ינטל של ברברה סטרייסנד. ושמונה וחצי, פריים טיים.
בלי מהדורת חדשות בשמונה וחצי, נכון?
לא, לא, לא. ובתשע יש מבט לחדשות ומוסף ספורט חול. ואחר כך, ב-9:40, אני לא יודעת, אולי זה היה... לא, זה היה לפני פסח.
כן, ראול כן, ולנברג, לא היה שום יום זיכרון.
לא, 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 לא יום זיכרון. ראול ולנברג, סרט תעודה. לא יאומן כי יהיה סופר ב-5:11. אני זוכרת את הסדרה הזאת. אני זוכרת, ומה שיפה זה שתמיד הם נתנו את השידורים גם בטלוויזיה הירדנית, שאני חושבת שכולנו...
כי לא היו אז ערוצי לוויין.
לא היו, וזה היה ערוץ זה ולבנון, ארזי הלבנון.
ושימי לב שבערוץ 6 הירדני, בשבע וחצי, רבע שעה של חדשות בעברית.
נכון.
כן, אנשים היו עוברים לראות את זה, ואז לא היו יחסי שלום עם ירדן. כלומר, תמיד פלירטטנו איתם, אבל לא ברמה של שלום.
כן, סבתא שלי דווקא הייתה דוברת ערבית, אז הייתה צופה תמיד שם בתוכניות וגם בחדשות בערבית, ממש באופן קבוע.
אצל סבתא שלי זה הצרפתית שחיברה אותה לירדן. במיוחד תוכנית הכישרונות הצעירים של ז'אק מרטן, שהוא לדעתי היה לו רומנים אפילו עם אחת מנשותיו של סרקוזי או משהו כזה.
אוקיי.
כן, לדעתי הוא נפטר כבר, ז'אק מרטן, אבל הייתי, האמת מהמקום שבו אני מדבר עלייך עכשיו, היינו יושבים וצופים בטלוויזיה הירדנית, בסוף שנות ה-80, צופים בז'אק מרטן, שזה אדם מבוגר, שעושה ירון לונדון כזה, כלומר ירון לונדון בטח בא בעקבותיו, והילדים פשוט מנגנים, הם חמודים, הם בני 8-9, אולי אפילו פחות מזה, על כינורות ועל כל מיני כלים אחרים. וזה היה משודר בירדן בשעות הצהריים, וזה היה נפלא. כן, כן, תשמעי, ככה זה היה, והכל באמצעות אנטנה, את מבינה?
והכל באמצעות, כן, אנטנה שהיינו עושים איתה סוג של ספורט, כדי שהיא תקלוט.
מה שכן, טליה, אני חייב להגיד לך שלוח השידורים הזה של הערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית, הוא לא לוח שיש הרבה מה לזכור לזכותו, מכיוון שהוא שיקף את הבעיה הקשה של הטלוויזיה הישראלית, שלא יצרה אז הפקות מקור.
נכון.
מכיוון שאם תקחי את הטלוויזיה של היום, עם כל תלונותינו על דברים שקורים שם, יש היום קומדיות, יש דרמות, יש יצירה מקורית, וכאן הם פשוט רכשו תוכניות.
נכון, היה רק אולי קרובים, וזהו זה, אבל זה גם זה היה חינוכית בעצם. אני חושבת, לדעתי גם קרובים היה שייך לחינוכית, אם אני לא טועה. אני מנסה לזכור.
כן, כן,
זה היה שייך לחינוכית.
לימים, בגלל שזה עשה רייטינג מטורף, זה עבר להיות מוקרן כהפקת החינוכית בערוץ הראשון, וחזר לחינוכית, אם בכלל חזר.
אבל בעצם רוב האומנים, הבמאים, היוצרים, היו בחינוכית ויצרו שם.
אז כן, אז דברים מדהימים. ושימי לב לשער של הספורט של חדשות, שהשער האחורי בעצם היה שער המדור.
כן.
אז בביתר ירושלים, אזולאי ואודי אשש, שבינתיים חזר בתשובה, איבדו את ההכרה בג'קוזי של היושב ראש משה דדש. ואיפה אלון קפלן חזר בתשובה. אגב, היה אז גל של חזרות בתשובה, ששנים קודם לכן עשה את זה כמובן אורי זוהר, אבל כן. גם הרבה מאוד ספורטאים.
הנה, איפה אלון קפלן חזר בתשובה?
זה דבר, כן, הנה, בואי נקרא שנייה את הידיעה הזאת. אלון קפלן חזר בתשובה כבר חודשיים ששחקן שמשון משתתף בהרצאות של אורי זוהר, הנה,
כן.
בלי ידעת, במקרה. הוא מבקר בישיבות בבני ברק ובבית שען, בשבוע שעבר כלל לא הגיע לאימונים. מי שהגיע לאימונים היו בני משפחתו של אלון קפלן, שביקשו מהנהלת הקבוצה לנסות ולשכנע אותו לחזור בו מהרעיון. בשמשון אישרו את הידיעה על כך שהוא ניתק מגע עם הקבוצה, ולא הוחלט מה לעשות.
מה שמסקרן אותי זה איך אזולאי ואשה שאיבדו הכרה בג'קוזי של דדש.
או, אז רגע, 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 בואי נמצא את זה. ג'קוזי זה אנחנו. פיני זהבי, כן, הידיעה של פיני זהבי. הנה, דקות ארוכות של חרדה עברו ביום חמישי בערב על אנשי ביתר ירושלים, לאחר ששנים, לאחר ששניים מכוכבי ההגנה של הקבוצה חנן אזולאי ואהוד אשש איבדו את הכרתם בג'קוזי שבביתו של יושב ראש משה דדש. זה החל בשמחה ובססון, שלושה מכדורגלני ביתר השתכשכו במים הזורמים של הג'קוזי, כשלפתע החביר חנן אזולאי ונשכב חסר אונים. חבריו מיהרו להוציאו מהבריכה, ולתדהמתם גילו שאזולאי איבד את ההכרה. בני משפחתו של דדש ניסו להזעיק עזרה רפואית וניסו בכוחות עצמם להחיות את הבלם. לאחר כמה דקות הוא חזר לאיתנו, ואז הראה דבר דומה לאודי אשש. מנהלי ביתר ירושלים החליטו שאין להשפז את הדברים. עכשיו רק להסביר, אני לא יודע מה קורה היום, אבל לפחות אז משה דדש היה איש מאוד עמיד, היו לו בתי קולנוע.
נכון.
לא בוסקו בירושלים, ומכאן כל היכולות האלה.
לא, זה מצחיק, אבל היופי פה בידיעות האלה, זה השפה, השירה, הסיפוריות.
נכון, וזה עוד זול. זה עוד עיתון זול באופן יחסי
נכון.
בניסוחים שלו.
יש פה עוד משהו שככה מקסים אותי. איטליה הקלאסית, יש פה ידיעה, ידיעה של טור תבל לסוכנות נסיעות, שפעם, מי שלא זוכר, שפעם אנחנו לא היינו נוסעים בכלל בלי סוכן נסיעות וכרטיס פיזי. אז איטליה הקלאסית ב-680 דולר בלבד, 8 ימים, 7 לילות, רומא, ונציה, פיזה וסטנצה.
זיל הזול, אם אני משווה להיום, נכון?
זיל הזול, מאוד מאוד זול. טיסות הלוך ושוב, מלונות, דרגה ראשונה, חצי פנסיון. אתה זוכר שפעם היו הולכים למלון בחצי פנסיון?
שזה מה, בוקר וערב?
זה בוקר וערב, וזה קונספט, אגב, זה קונספט מקסים בעיניי, אני חושבת, למי שלא רוצה באמת לצאת מהמלון, ועד היום, אם לפעמים יצא לי לנסוע עם ההורים שלי עד לפני הקורונה, אז אנחנו לוקחים חצי פנסיון, כי זה הרגל, זאת אומרת, זה מה שהם אוהבים, והאמת שזה כיף, יש בזה משהו כיף. היום, בגלל שיש הרבה מסעדות, אז זה נהיה לינה וארוחת בוקר, אבל כלכלית פעם זה היה הרבה יותר משתלם. אבל תראה, יש פה סיורים אורגנים ומלווה ישראלי צמוד. אני חושבת שזאת הייתה תקופה בשנת 84 שמעט מאוד אנשים יצאו לחול, לטיולים.
והיו טסים לפחות אצלנו אחת לארבע שנים. אחת לארבע שנים, מי היה מאמין?
בדיוק, ואם בכלל, אנחנו לא טסנו בכלל בתקופה הזאת, אבל סבא שלי היה טס גם אחת לכמה שנים וחוזר עם, או עם ריבוק, או עם טובלרון, או עם איזה כל מיני...
וכמו שאומרים בגששים, הייתי יודע, הייתי מביא וידאו.
אתה פשוט השקעת את כל כספך באיזה טיול של שבוע, סביר להניח גם עם אנשים זרים בקבוצה מאורגנת.
מדהים.
יש בזה קסם.
טוב, תשמעי, הקדשנו המון המון, אבל כיף של זמן לענייני העיתון. בואי נעבור לליינאפ שלנו.
כן,
גם אם זאת תהיה מהדורת פסח. את יודעת, למה רק לעיתונים גדולים מותר להוציא גיליון כפול? אני זורם.
נכון.
גם לנו יהיה גיליון כפול הפעם, אז שיהיה.
נכון, תשמע, פסח, אפרופו באמת העיתון של היום לפני שזה גם היה, אני מניחה איזה שבוע לפני פסח, אז... יש משהו, זה חג אהוב עליי, באמת בלוח השנה. אני טיפוס סנטימנטלי, אבל לא סנטימנטלי על חגים, אבל באמת, יש משהו בפסח, לא יודעת להסביר, מאז שאני ילדה, שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מניחה שזה קשור גם לכל ההווי התרבותי שצרחתי מסביב. ואם יש משהו שאני זוכרת, אני לא יודעת אם אתה זוכר את יצירה מופלאה ששמה אגדות המלך שלמה, שזה סדרת אנימציה מפלסטלינה, רוני אורן, שזה שודר בערוץ הראשון, זה שודר בתחילת שנות ה-90, איכשהו אני משום מה הייתי בטוחה שזה שודר הרבה לפני, אבל כנראה שזה רק היה בתחילת שנות ה-90. זה כל מיני סיפורים של אגדות המלך שלמה, המון הרבה פרקים, ויש פרק אחד על יציאת מצרים. אז אותם דמויות של אגדות, נכון היה את היו היה ואת החיים, שזה כאילו אותם דמויות רק בסיפור אחר.
כן. אז פה הם חתולים כאלה, לא?
אז הם כאילו, כן, הם כאילו סוג של חתולים, והמלך שלמה בעצם, יכול להיות שהפלסטלינה של יציאת מצרים מגיעה לפני המלך שלמה, ואז עשו את הדמויות, אני לא יודעת מה בא קודם, אבל זה פשוט הייתה המחזה מקסימה, והם שידרו את זה כל סדר פסח, ערב הסדר, בערך בשעה 3 או 4. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, אז היינו עושים את הסדר עם המשפחה של אבא שלי, או אצל דודה שלי ברמת השרון, או אצל סבתא שלי בשדרות בן גוריון, ליד בית בן גוריון, שתמיד היינו עוברים שם בערב החג, והייתי מסתכלת על השומר ומרחמת עליו שהוא לא עושה חג. וזה היה הרוטין, זאת הייתה הרוטין, היינו מגיעים באוטובוס, בקו אחד, יורדים בדיזנגוף, צועדים על שדרות בן גוריון, מגיעים לסבתא, רואים המלך שלמה, ואז אוכלים בשבע כמו אשכנזים טובים, וחוזרים הביתה. וזה חלק מהזיכרונות שלי, וככה ניסיתי ללכת טיפה יותר אחורה, ולראות אם היה איזה הוואי, אולי בשנות ה-80, אולי בשנות ה-70, שאני לא זוכרת, וגיליתי, ואני שלחתי לך, ואני גם מפרסמת זה אחר כך ברשת, תוכנית מקסימה שקוראים לה חגלי, ומסתבר שזו סדרת תוכניות של לאה נאור, שעלתה בערוץ הראשון, הפעם הראשונה היא עלתה ב-1973, והשידור הראשון של התוכנית היה בערב ראש השנה, 10 ימים לפני שפרצה מלחמת יום כיפור. התוכנית לחג סוכות כבר הייתה מוכנה, אבל המלחמה פרצה, והיא שודרה כמתוכנן. אבל בגלל המלחמה הם ביטלו את כל התוכניות שהיו באותה שנה, וחזרו שוב, וזהו, ושידרו כמה תוכניות אחר כך ביום העצמאות ושבועות, ואז הם פשוט התחילו למחזר את זה כל הזמן. בסופו של דבר, כל הסיפור הזה שקוראים לו חגלי, יצא על גבי תקליטים, אבל שים לב מי השתתף שם. שלמה ארצי. רוב השחקנים והזמרים בעצם הם היו אז בראשית דרכם ממש, לפני שהם הפכו לכוכבים גדולים. שלמה ארצי, ירדנה ארזי, לאה לופטין, ריקי גל, ניצה שאול, אהובתי, אושיק לוי, חנן יובל, אסתי כץ. מי שלחין את השירים זה בעצם משה וילנסקי. נורית הירש, מוני אמריליו, דפנה אילת, אריה לבנון שאיבד את כל השיר ואחראי לצד המוזיקלי של התוכנית, וזה פשוט שודר במשך שנים, 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 שנים.
שוב ושוב.
שוב ושוב. יש שם באמת שירים מקוריים. אני לא הכרתי חלק מהשירים, לא הכרתי את כולם, אבל זה פשוט מקסים.
כמו שנאמר, וירדנה היפה כולה חיוכים.
כן, וזה אגב לא, זה לא תוכנית ילדים. זה לא תוכנית לילדים. כן, כן, זה לא תוכנית לילדים. אחר כך הייתה גרסה של חגלי, שירים וסיפורים. אני רואה שגם שולה חן הייתה שם, וריקי גל, ושוקולד מטמאסטיק, עמוס תלשיר.
עמוס תלשיר שהיה בעלה הראשון של ירדנה, ואחר כך ניסה לענת תלשיר, העיתונאית, שהגישה גם ערב חדש במהלך שנות ה-90 לדעתי, ובנם אורי, לא של ירדנה,
כן.
בנם של עמוס תלשיר ושל ענת, גם באותה אולימפיאדה שבה פגשתי את אביב עברון. זה מדהים, אנחנו כאילו חיים שכאלה על אולימפיאדות. שבהם אני פוגש אנשים. אבל אורי הוא היה כתב האולימפי של הארץ, לדעתי עד היום עובד בעיתון, אני חושב.
אז זה מקסים. ואפרופו שירים נוסטלגיים, נכון, תמיד בחגים יש את כל היום, בשנים האחרונות, זה אולי עד לפני כמה שנים, היה את המחווה לאומן בקאמרי. עם נתן דטנר, שהוא תמיד היה מנחה, זה מחווה לאומן אחר בקאמרי. עוד כשהיו, יצא לך לראות את זה?
את המחווה לאומן בקאמרי, כן. בטח, בחינוכית. בנגלה המודרנית.
אבל
כן.
מסתבר שהרבה הרבה שנים לפני כן, היה משהו שקראו לו מצעד המרגנית. אני באמת, אני קצת מתבאסת שלא שמעתי על זה. אבל מסתבר שזה היה דווקא של גלי צהל. זה
כן,
היה מצעד,
בהחלט. כן. ענת דוידוב, שהיום מגישה עם גולן יוחפץ ב-103 ושנים בכל ישראל, יעל דן, רויטל עמית, כל הגרציות הגדולות הללו הגישו בראשית דרכן את מצעד המרגנית, ועמליה רוזן הייתה עורכת.
כן, ושיר הרעות, דבר אליי בפרחים, איריסים, הביתה, יורם גאון, נחמה הנדל. חמה הנדל, אגב, הייתה, הופיעה הרבה בבית אבות של סבתא שלי, כשהיא הייתה ממש בסוף ימיה ככה. זוכרת שהיא הייתה הופיעה שם הרבה. אופירה גולוסקה, אריק לוי, מדהים.
מה שנקרא נחמה הלנה הנדל.
נחמה הלנה.
זוכרת שהיא עברה בגרמניה.
ואני רואה את מיקי קאם, שהנחתה את אחד המצעדים.
נכון.
בסוף
של בגרסה טלוויזיונית.
בגרסה טלוויזיונית, כן. בשנת 82 הייתה שם גם שושנה דמרי. אבל זה באמת משהו שנמשך, אני חושבת, יותר מ-20 שנה.
שזה נפלא. כי אלה היו שירים מאוד מאוד מעניינים וחביבים, שנכס סון ברזל רובם.
נכון, והאמת שאם יש דברים כיפים תשמע, זה תמיד היה, אנחנו היינו צוחקים בבית, שתמיד בערב חג, הם לא משדרים הרי, הם כאילו יוצאים מנקודת הנחה, שאנשים בליל הסדר, או בערב ראש השנה גם, אנשים לא רואים טלוויזיה.
כן, יורדים למקלט, בחושך.
כן, כאילו אף פעם לא חשבו, לדעתי, עד הסגר, עד שנה שעברה, שבאמת כולנו היינו בסגר, ורובנו, מי שהמשפחה שלו גר הקרוב, אז היינו בעוצר, שלא לומר עוצר. והם באמת בטלוויזיה, בכל הערוצים, עשו איזה מין ליל סדר אינטראקטיבי. זאת אומרת, נתנו לאנשים שיושבים לבד בבית, בדיכאון, לא להרגיש לבד. ואני לא מבינה למה לא עשו את זה אף פעם. עד עכשיו יש הרבה אנשים שלא חוגגים מכל מיני סיבות. ותמיד היו משדרים את 4 חתונות ולוויה אחת, או כל מיני תוכניות קרינג' כאלה, שבאמת אנשים לא צופים. שידורים חוזרים. תשמע, אנחנו בתור משפחה שבאמת מתחילה ב-7 ומסיימת ב-8:30, בוהים בטלוויזיה, אחר כך בוהים מול הטלוויזיה, ולא רואים, אין לנו מה לראות. בשנים עוד לפני נטפליקס, ועוד לפני שהיה לאן לברוח. אבל אני באחד החגים גיליתי את אחת התוכניות שהייתי ממש מכורה לה בערוץ 33, הייתי צופה כמעט בכל התוכניות, אני חושבת שאני היחידה שצפיתי בתוכנית
שקוראים... זה כבר בבגרותנו, נכון? היינו כבר אנשים...
זה בבגרותנו...
עמדנו על דעתנו, יכולנו לברוח אם רצינו.
כן, אבל מה זה בבגרותנו? אני חושבת שהייתי בת אולי 19, 20, 18, 19, 20, כזה, בגרותי, אני לייט בלומר, אז אני קצת מרגישה ילדה, אז הלילה ינקלה לאן. כן, הלילה ינקלה לאן, זאת הייתה, זה באמת הייתה אחת התוכניות ההזויות שהיו בטלוויזיה.
מה היה, נזכיר, למה אני ואת נמשכנים לתוכניות כאלה? כי זה תוכניות פרלמנט. זה תוכניות שאתה יושב, אתה לא צורח אחד על השני, אולי אלא אם כן יש באמת אירועים הזויים, אבל הרוב זה כמה אומנים, מכמה דיסציפלינות ותחומי חיים, וזה נחמד. אני הייתי חותם להגיש דבר כזה גם היום.
אני הייתי חותמת, זה היה חלום שלי.
אולי נעשית עליה, אולי צריך לפנות.
תשמע, זה היה חלום חיי להתארח אצל הלילה ינקלה לאן. הייתי השחקנית וכל כך קינאתי עם כל השחקנים שהוא מביא שם. זה קודם כל ינקלה מנדל היה יושב ראש אמי. אני לא יודעת אם הוא עדיין עכשיו יושב ראש אמי, אבל בזמנו הוא היה יושב ראש אמי.
אולי יש שם יציבות שלטונית.
כן. בעלה שיש לומר של דורית ראובני. וזאת הייתה תוכנית שלא הייתי אמרה להביא רייטינג. אלא לתת בידור, אני בטוחה שהוא לא האמין שצופים בו כל כך הרבה אנשים, אבל מסתבר שכן. זה היה גם משודר באמת בשעות מוזרות. זה, אתה זוכר שבמוצאי שבת הייתה תוכנית נפלאה של אבי אתגר בשם מוצש.
נכון, ואז היא הייתה פרועה אפילו בשבילי, ואני לא זוכר אם אסור עליה לצפות בה, אבל בכל אופן נורא רציתי לראות, ולימים אני משלים, זה באמת היה הזוי.
מוצש הייתה אז אני
פרועה כזאת, נכון?
זה הייתה תוכנית פרועה, קודם כל, חצי תוכנית סתירה, ספק, משהו בין תוכנית סתירה לתוכנית הרוח, עם ספי ריבלין כמובן, והדמות המיתולוגית יוסף, עם יעל עמית, ובאמת, זה באמת היה פרוע אחר חתרני, זה גם שודר לדעתי ב-11 בלילה, זה שודר מאוחר, לא בפריים טיים, לדעתי משהו ביאנקלה, לאן שאב קצת השראה ממוצא, שאולי פחות חד מבחינת סתירה, כי יאנקלה לא התיימר להיות סתירה. אבל כן, אבל המוצא שזה אחר כך, זה פתח, אני חושבת, פתח לתוכניות כמו נייס גאי בזמנו, עם גאי מרוז, סוג של תוכניות אמיצות.
אני חושב שהם היו עוד לפני. A nice guy.
Nice guy, okay.
צריך לבדוק את זה.
כן.
אבל אני מסכים. תשמעי, nice guy היו מאוד פרועים. Nice guy, לדעתי, היו לפני ערוץ 2 החדש אפילו. הם היו בניסיוני.
נכון.
אם אינני טועה. ו... את יודעת מה היה כיף בערוץ 2, הניסיוני האקספרימנטלי?
נכון, הניסיוני. נכון, 1992 ו-93, נכון.
כן, אקספרימנטים זה...
היא בעצם הייתה תוכנית הסאטירה השלישית בטלוויזיה מאז ניקוי ראש. ומוצש, מוצש הייתה, מוצש גם הייתה לפני ערוץ 2 הניסיוני.
ברור, כן, כן, בראשית שנות ה-90.
זה היה בראשית שנות ה-90. זה משהו שאין היום, זה משהו שקצת חסר.
נכון. בכלל, טוב, נו, אני לא רוצה לשבת כאן ולקטר, כי אני בדיוק אהיה הדמות שמעולם לא רציתי להיות.
כן.
אבל כן, אנחנו ראינו גם השבוע. מי הפכו לפתע להיות פרשנים פוליטיים.
כן.
ואני חלילה לא מדבר על חברינו ועמיתנו שעוסקים עשרות שנים בתחום. אני מדבר על דמויות מאוד מסוימות, שחלקם פליטי ריאליטי, ואחרים, טוב, שוב, למה לי? הרי בסוף, בסוף אני מחבב חלק גדול מהאנשים, אז למה?
נכון.
אז בואי נדבר על אדם שאני מתגעגע אליו מאוד.
מי?
אני מתגעגע אליו מאוד ושוחחתי איתו אולי פעמיים בחיי. מאיר איינשטיין. מאיר איינשטיין שהשבוע צוינו 4 שנים ללכתו בטרם עת, מאיר שנפטר כן. ממחלת ניוון שרירים. כן. ומאיר איינשטיין היווה השראה גדולה מאוד למה שאני עושה. הוא כמובן עשה את זה בהצלחה הרבה יותר גדולה. וזה השילוב בין חדשות לספורט. הוא לבסוף גם בחר בספורט לגמרי. וזה כמובן מה שמותיר אותו בפנתיאון. יש תמיד את הוויכוח, האם אתה צריך לבחור או להישאר בנישה משלך.
נכון.
לי קשה לבחור, וזה אולי גם מה שמשאיר אותך מעט במקום מסוים, אבל מאיר היה אחד מגדולי השדרים, ואני חושב שבמקום לדרג אותו בין גדולי השדרים, אני פשוט אגיד מה יפיין אותו ולמה בתחומו היה מספר אחת. הוא היה העיתונאי הכי גדול בין שדרי הספורט. העיתונאי. הוא פשוט ידע לזהות כותרת, להציט מדורות, לזהות סיפור. הוא היה כתב, רמי וייץ, ייבדל לחיים ארוכים, גם היה כתב בראשית דרכו, ברוממה. אגב, יש לו רעיון עם מאיר כהנה, באחת מסדרות ההיסטוריה שאני צופה בהם ביוטיוב, אני כבר לא זוכר איזו מהם, אבל רמי וייץ היה כתב, כתב חדשות בערוץ הראשון. מאיר איינשטיין היה כתב כלכלי ברדיו, נהיה מגיש ברדיו, שדר ספורט ברדיו, ואז כשיורם ארבל עזב ב-1990, הובא על ידי אלרועי כיורש הגדול.
כן.
יורם ארבל כמובן זכה לחיי נצח בגלל יכולתו לשלוף משפטים קופירייטרים ברגע הנכון. מאיר איינשטיין זוכה להיכנס לעניין הזה בשל היותו העיתונאי ומזהה הסיפורים והדרמות הגדול ביותר שהיה מבין שדרי הספורט, ולכן גם ראית אותו מתפתח לכיוון התוכניות בסוף ימיו עם קופמן ודברים כן. מהסוג הזה, כי בסוף אחרי הכל הוא היה גם עיתונאי, ואני מתגעגע, אני התגעגעתי לשילוב, תמיד נורא אהבתי שיש שדר ספורט שגם משדר פוליטיקה וחדשות.
נכון, נכון.
והשילוב הזה הוא כיף בעיניי, הוא, את יודעת, לפעמים שווה לעשות ויתורים כואבים בשביל השילוב הזה.
נכון.
כי אתה יכול לעבוד במקום מסוים, ובו אתה תהיה מוגבל למשהו אחד, כי ככה זה. אבל אני חושב שזה הקסם במקומות כמו רשות השידור שמאיר איינשטיין עבד בהם הרבה מאוד שנים, וזה הקסם בגלי צהל, שזה מקום שאתה יכול לעשות בו המון המון דברים.
נכון, אני מסכימה איתך, גם היה תמיד תענוג לשמוע אותה מפרשן, מה שאי אפשר להגיד על הרבה אנשים, אנחנו לא נזכיר פה שמות, אגב, כמובן שאנחנו לא נשכח את המאיר תירגע, אחרי הניצחון של ישראל, צרפת.
תחשבי כמה אמוציות דבר כזה.
זה מדהים.
מוציא ממך. את רוצה סיפור נוסטלגי על המשחק הזה?
בטח.
זה היה ב-1993. אני צפיתי עם אבא שלי, כרגלנו במשחק, אחי היה צעיר, לדעתי פחות התעניין בכדורגל, הלך לישון מוקדם. אני הייתי אז בן 12, כמעט, אז זה אומר שאחי היה בן 7-8. והמשחק התחיל בתשע וחצי, כמו שמתחילים משחקים, רבע לעשר, עשר, תשע וחצי בפארק דה פרנס. זה המשחק של ישראל, לא היה בו שום אינטרס, כי סיימנו כבר עם תבוסות קשות, הקמפיין הראשון שלנו באירופה, תבוסות מטורפות לשוודיה ולזה, ושלמה היה זה מאמן, ופתאום ישראל כובשת. ולא רק שישראל כובשת, אלא באמצע השידור, קו השידור שבוסס על, על, על קו שני גידים שנשמע כמו טלפונים עובר לאיכות ה-SDN. פתאום בטלוויזיה הישראלית משדרים באיכות מיקרופון מחול. את יודעת מה זה בשבילי? לשמוע שידור באיכות מיקרופון מחוץ לארץ ולא באיכות טלפון. כן. הרי מה היה הקטע בשידורים מחול בשנות ה-80? את ראית אומנם את התמונה צלולה, אבל הם שידרו כאילו בטלפון את, כן. את הסאונד. וזה היה יותר מפחיד ודרמטי, נכון?
נכון, כאילו, נכון.
זה משהו פסיכי. אז במהלך השידור הזה באמת הם עשו בחינה של שני הקווים, ואז כשזה כבר הפך להיות 2-1, הלכתי לישון, ידעתי שיש לי מבחן מחוזי במתמטיקה בכיתה ו', והלכתי לישון, ופתאום, בלילה, אבא שלי פשוט בא ומאיר אותי. עידן, אנחנו נצחים אותם, אתה לא מבין, אנחנו נצחים אותם. אני לא חושב ששמעתי את אבא שלי מתלהב מאירוע ספורט ככה בחיים. ותראי, אז אבא שלי היה כמעט בגילי, זה מדהים. אבא שלי היה אז בן 40, אני היום 39.
מדהים.
כמה זמן עבר מאז המשחק הזה, זה מטורף. אנחנו 28 שנים מאז, ואני לא ידעתי את נפשי אז, לא כל כך הקלתי את זה, רק בבוקר שמעתי את הצרחות, רק שהייתי כל כך עפוץ כשקמתי, שזה היה אחרי, זה היה אחרי המהיר תרגע כבר.
כאילו, אי אפשר שלא לאהוב את האיש, עם כל האמוציות האלה, אי אפשר שלא לאהוב מישהו שכל כך נכנס למשחק, למשחק, אי אפשר להישאר אדישים לזה.
נעשה קצת המנוח ואני, כי זה שלנו, נכון? זה פודקאסט שלנו.
זה פודקאסט שלנו, מותר לנו.
אז אני נורא נרגש לגשת לאנשים שאני מאוד מעריץ. זה קשה לי, אני לא כן. עדיין, גם היום. כן. עשיתי תוכנית בגלי צהל לפני מונדיאל 2006, שקראתי לה קנטטה למונדיאל, היא הייתה על הזמן של מחלקת התרבות של מולי שפירה, כי בכל זאת רציתי להיות חלק מהחגיגה, ולא הייתי אז באקטואליה בגלץ בספורט, הייתי בתרבות, ומולי נתן לי את השעה של הספשייל שלו, לעשות את זה, וביקשתי שיתאמו לי מישהו בעצם אז צ'רלטון שידרו את המונדיאל, למרות שהוא שודר בערוצים פתוחים, אבל ההפקה כולה הייתה שלהם.
כן.
ומאיר עלה לשידור, ואני פשוט הרגשתי בשמיים, ולדעתי סבא שלי המנוח עוד שומר הקלטה של הדבר הזה. צריך לאסוף את זה באמת מביתו כשאני חושב על זה. הקלטה של התוכנית היא קנטטה למונדיאל, על שם קנטטה לשווארמה של הגשש. שלוש שנים אחר כך, משחק של מרכז פרס לשלום בסביליה. אני נשלח מטעם גלי צהל לאירוע הזה, ומאיר משדר את המשחק, ו... אני זוכר שניסינו למצוא מקום לאכול, ובסביליה סוגרים מוקדם.
כן.
אין מושג למה. סוגרים מוקדם, לא מצאנו מה לאכול, בסוף מצאנו מסעדה.
זה כמו בני ברק, סביליה, הייתי שם.
כן. והוא היה קצת קשוח כזה, אבל ביום למחרת, הוא היה מצב רוח קצת יותר טוב, והוא ראה שאני לחוץ, והוא אומר, עידן, מה קורה? מה אתה מחפש? מה זה? אתה מחפש סיפור, אתה מחפש משהו. כן, חיפשתי קולות לעלות לשידור, כי בלי אינסרט לא היו נותנים לי לעלות לשידור בגלי צהל. תמיד הייתי צריך להצדיק את העלייה לשידור. כן. באמת חיפשתי אינסרטים של שחקנים. להקליט אינסרטים זה קטעי קול שאנחנו כן. מקליטים ברעיונות. וכן, זה הגעגוע למאיר, באצטדיון האולימפי של סביליה. היו אז גם זוהר בעלו לדעתי ודני דבורין, אבל... אבל מאיר, כן, געגועים. איזה סוף עצוב. אבל נזכור את הדברים הטובים.
בהחלט, בהחלט.
לגמרי.
טוב, תראה, אנחנו פה שעה לתוך הספשייל פסח.
לתוך האירוע הזה, נכון?
כן, ממש.
אבל נהנים מכל רגע.
נהנים מכל רגע.
אז בואי נמשיך. יש לנו את הזמן.
אני אומרת, דיברנו על מצש וכל מיני דברים שקרו במוצש, ובדיוק השבוע, אתה יודע, יש לי תמיד בעיה בתורים של החגים, כי זה תורי חג, חגים של עיתון שיוצא ממש בערב חג, זה כילדה, זה היה מבחינתי חלום חיי, תמיד קינאתי באנשים שכותבים תורים לחג, ואז באמת החלום הזה התגשם, ותמיד כשגיליון החג היה יוצא בסוף שבוע, אז הייתי נכנסת למין איזו טקסיות כזאת של תורי חג, אבל איכשהו, אני חושבת זה קצת בשנה החולפת, אולי בגלל באמת הקורונה, וכל מה שנהיה מהחגים, והפוליטיקה, והמצב, וזה שאי אפשר כל כך להתעלם ממה שקורה, אי אפשר להיות מנותקים לגמרי, גם לא בתורים אישיים, אז אמרתי, מה אני אכתוב לחג? אז באמת, התור של החג, כתבתי משהו על סיני, אבל הייתי צריכה כבר לכתוב את התור של חג שני. אמרתי, מה, אני אתייחס לבחירות, זה לא מתאים, זה לא מתאים. ואז החלטתי, הנה, אני עושה ספוילר למאזינים, לנסות לפענח את הדבר הזה שנקרא דיכאון מוצש. עכשיו, אנחנו מדברים על זה הרבה. בינינו.
נכון, בעיקר בחוסר היכולת לישון.
נכון.
לי זה אולי גם התווסף האדרנלין של התוכנית שלי בגלי צה, אבל זה לא רק זה. אתה מרגיש את השביזות יום א'. גם כשאתה משדר ברדיו ואתה מאושר.
בדיוק, גם כשאתה עובד בעבודה שאתה אוהב, וזה לא משנה. ואני נזכרתי שזה קרה לי, היה קורה לי גם כשהייתי ילדה. אבל היה מין סוג של סדר כזה, ונזכרתי בסדר הזה, והנה, אנחנו תכף נגיע להיילייט של הסדר הזה. אז היה מתחיל בשירים ושערים. ואז אתה לאט לאט ככה מרגיש את הסוף, ספורט, המסעדה הגדולה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, התוכנית של לילית נגר, ואז השירים שמבחינתי מסמנים את צאת השבת באופן טוטלי, זה שירים של חוליו אגלסיאס. אתה זוכר שכמעט כל שבוע לדעתי, אני לא יודע, זה לא הייתה תוכנית מלאה, אבל זה סוג של מעברונים בין התוכניות, בין אם לפני החדשות של מוצאי שבת, אני גם לא זוכרת אם הייתה מהדורה, אחרת שהייתה, היו חדשות קצרות כאלה לדעתי, היו שמים שיר, קליפ של חוליו אגלסיאס,
בדיוק,
נטלי, זה היה המעברון,
כי לא היו
פרסומות,
את יודעת שברשות השידור אמרו, מה זה לשים פרסומות לתוכניות, מה פתאום, כי היה לקראת שידור שדיברת עליה קודם, בהקשר אחר, אז היו פשוט שמים שירים,
וביום שבת זה היה חוליו אגלסיאס. עכשיו, זה מוזר. אמא שלי מאוד אהבה את חוליו אגלסיאס. מצד אחד שירים יפים, אבל זה נזכר לך. אתה יודע, המוזיקה נצרבת לך בזיכרון עם רגש. ומאז, בכל פעם שאני שומעת שיר של חוליו אגלסיאס, נזכרת בדחדכת שבת, זה לא מצליח לעבור. אבל כן, זה חוליו אגלסיאס, זה קטע, הישראלים מאוד אהבו אותו, אני זוכרת שהוא היה בפעם הראשונה בישראל, היה פה טירוף מוחלט, פשוט היה קצת הסגן של אלוהים, זה היה...
כן.
כן, אז אני ממש זוכרת אותו כבן בית, את חוליו אגלסיאס.
אני חושב שאצל כולם, ואני גיליתי אותו יחסית בגיל מאוחר, כי פשוט ראיתי כמה חוליו... מתווך ביני לבין מוזיקה מזרחית. עכשיו, את יודעת, אני לא צריך פה להצטדק, אפרופו יוסי יהושע חברנו, ויום הולדתו, וכולי.
מזל טוב ליוסי.
אני חולה על חיים משה, מקדמת דנה, גדלתי אצל מטפלת תימנייה, הכל בסדר, ועדיין, כדי להתחבר להארדקור, אופר לוי וזוהר ארגוב, חוליו היה מתווך, כי כשאני מגלה, שבסוף את בגשם נרטב, זה בעצם חוליו במקור של אופר לוי, נכון?
נכון.
אז אני מודה לחוליו, כי הוא טיווח ביני לבין חלקים במוזיקה המזרחית, הים תיכונית, שלמדתי לאהוב מאוחר יותר. והמון מהמוזיקה הזאת, זה בכלל דברים ספרדיים. נזכיר, לילית נגר, צלץ תמר ואור ירח, את... את יודעת, את עוד יום יבוא ונשדה יחדיו לחיים, זה יורם תהר לב, דיברנו על זה.
נכון.
זה האשכנזי שיש, הכי אשכנזי שיש, אבל מה? זה קורה היתוך, לדעתי, שכולנו שמחים
ואוהבים. מדברים עליו, נכון, נכון.
אז מה, אני פרד עם משהו על גלידות? על סנוקרסט או טנה נוגה?
אתה...
איך כל הקונגלומרטים רכשו אותם או פרקו אותם, ואין יותר.
אין יותר, ופעם, אם אתה זוכר, אז היה ארטיק של טנה נוגה, וגלידה של סנוקרסט וויטמן. אז מה אתה זוכר מהילדות? כי אני זוכרת את הגלידה של הסנוקרסט, של הפונץ' בננה, שהיה בקופסאות קרטון כמו מטילי זהב, אבל בקופסאות קרטון שפשוט היו נדבקים.
אז אני זוכר את זה רק של שטראוס וויטמן. פשוט בקופסאות. וההורים היו חותכים, נכון? עם סכין.
נכון, הם היו חותכים עם סכין. אז באמת זה היה בית, זה קצת כמו ליכוד, זה ליכוד ומערך, זה כמו מחל ואמת. היו את הבתים שאכלו סנוקרסט וטננוגה, ואת אלה שאכלו את ויטמן וזה פשוט מדהים. אז אנחנו היינו מהצד של גלידת סנוקרסט וארטיק שטננוגה. לימים בחולון נפתחה גלידריה שמכרה גלידות בקופסאות, כמו הקופסאות שלוקחים להורים לקחת, קופסאות פלסטיק שלקחת אוכל.
שזה כאילו יותר מודרני, נכון?
זה היה באמצע שנות ה-80, זה היה חדשני וחתרני. פשוט אבא שלי היה הולך עם קופסה ריקה, קופסת פלסטיק ריקה, אותה הוא רכש מבעוד מועד, וזה פשוט היה כזה למילוי חוזר, מה שנקרא, וקונה חצי קילו גלידה הביתה. כן, וזה מדהים, וזה מדהים. אז כן, ארטיק של טנה נוגה, האמת, זה, אני חושבת שבניגוד לשמנת, זה היה כמו הגלידה האמריקאית, הפרווה, החלבית, לא החלבית, הפרווה המקורית. אז היה לזה טעם טיפה אחר של הטנה נוגה הזה, אחר כך שנכנסו כל השלגוני גלידת שמנת, מה שנקרא. הרגשנו, אני פחות אהבתי את זה, אבל כן, זה חוף הסלע בבת ים, והארטיק טנה נוגה.
אלה היו חיינו, כולל אייס קפה שאבא שלי היה עושה, והיו את הקשים האלה, שזה קש בעצם שהוא כפית מרובעת, אבל
נכון.
צריך לבדוק עם להורים שלי עדיין יש את זה, ואתה יכול לשתות את המילקשק, ובעצם היו פשוט עושים קפה, ותוקים כן. את הגלידה בתוכו. תחשבי כמה פשוט. וכשהגלידה יותר טובה ושמנתית, אז גם הקפה הוא יותר שווה, אייס קפה, זה היה כיבוד אז לאורחים.
אני חושבת שאתה גדלת בבית טיפה יותר משוכלל משלי, יותר, קצת יותר מתקדם.
וגם אליי הגיע הוידאו אחרי שלכולם היה, ובטח המחשב.
כן, כן, כן.
בסדר. הזמנים השתנו. אני חושב שגם היום הטכנולוגיה באמת הרבה יותר נגישה, כלומר גם אם אין לך כסף לקנות אייפון, את תמיד יכולה לקנות טאבלט או טלפון חכם במאוד זול.
נכון.
אני לא מדבר חלילה על אנשים שאין להם כסף בכלל. נכון, אני מדבר נכון. על אנשים שלא רוצים, את יודעת, להתאבד כלכלית.
בדיוק.
וואו, טוב, זה היה כיף. זה היה נפלא.
זה היה תענוג.
אני חושב שאנחנו נמשיך לקרוא כותרות עיתונים ישנים. בטח
היום לפני.
באזור הזה שהוא ישן אבל מודרני.
כן.
כי יש משהו בחדשות שהוא יותר סקסי מהמון עיתונים אחרים שאנחנו יכולים גם בהחלט להביא, אבל הם באמת יהיו ארכאים יותר.
נכון,
אז אני חושב שזה יהיה כיף. תליה, שיהיה חג שמח.
חג שמח.
וניפגש כאן עם ירצה השם
בשבוע הבא.
בכל המועד, כן, בשבוע הבא. ונחשוב על איזה חוויות לדבר. אז ביי ביי.
ביי ביי.